שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על החזית הצפונית, תוצאות הביניים של הלחימה בין ישראל לחיזבאללה, לאורך גבול הצפון, בצד הישראלי, בדרום לבנון, וגם התרחישים האפשריים להמשך. אימנו שניים מחוקרינו הבכירים, אורנה מזרחי, מומחית לזירה הלבנונית לשעבר בכירה במל"ל, ויורם שווייצר, ראש תוכנית מחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה. שלום רב לשניכם. קודם אני רוצה לעזר בכם כדי לנתח את תמונת המצב כמו שהיא נכון לעכשיו, אמצע חודש מרס, כשפנינו לקראת אולי הסכם הפסקת אש ושחרור חטופים מעזה. אנחנו כולנו מקווים שזה יסתייע, וזה מקרין גם על הזירה הצפונית, אבל אנחנו כבר יכולים לסכם ולתת איזושהי הערכה מלומדת על סמך מה שקרה במהלך חמשת החודשים האחרונים ואף יותר. אז תחילה אני רוצה לשאול אותך, יורם, לגבי מה שמתחולל אצל נסראללה. לא תמיד קל לפענח אותו, לא תמיד הוא צפוי, אבל בכל זאת, מה לדעתך תכנן נסראללה להשיג בהתערבות שלו, ומה קרה בפועל?
תראה, קודם כל נסראללה כנראה הופתע, כמו כולנו, מהאירוע, בעיקר מהתוצאות שלו, מסדר הגודל שלו. הוא התעשת מהר ונכנס לאירוע, התיר לפלסטינים שנמצאים בתחומו לראות ולנסות לחדור, ובעצמו ירה לעבר ישראל, בעצם נכנס למלחמה והשתתף בניגוד למה שהיה לפני בשומר חומות, שם הוא רק סייע באופן כללי, נתן לפלסטינים להילחם, מדי פעם הוא והמשם ירו, אבל פה הוא נכנס לאירוע עצמו, אני חושב, מתוך התפיסה הבסיסית שלו, מתוך הראייה הצירית שלו. צריך לזכור שנסראללה הוא שחקן ציר בציר, ההתנגדות השיעי, פה במקרה זה הציר המורחב, כי חמאס הוא לא חלק אינטגרלי מהציר, הוא ארגון עצמאי, הוא גם הוכיח את זה במידה רבה בפעולה שלו, כנראה שמר על חשאיות ולא שיתף אותם בפרטים ולא במועד, ולכן נסראללה החליט שהוא נכנס לאירוע הזה, ובעצם מבטן את הציר באמצעות ההשתתפות שלו. נסראללה מסביר את זה בנאומים שלו, הוא אומר, אני מבחינתי נכנסתי לתוך האירוע כדי לתת גב לפלסטינים שלא יישארו לבד, פתחתי חזית שנייה, הסחתי את ישראל, הוא משתמש גם בשהידים הרבים שיש לארגון כדי להוכיח שלמרות שהוא לא נכנס להילחם במקביל לפלסטינים, כמו שהפלסטינים קיוו, הוא מקריב למען הציר הזה, מבחינה מוסרית הוא גם נותן תמיכה לפלסטינים. אתה רואה את זה בנאומים שלו בצורה מאוד ברורה. נסראללה רואה, גם בתפיסה הבסיסית של נסראללה, אני מזכיר, זה היה לפני כמה שנים, הוא דיבר על זה שאם לא תהיה התנגדות מזוינת, ישראל בסופו של דבר תפנה גם ללבנון. נסראללה מבטא את זה מצוין בנאומים שלו, ואומר שבעצם לבנון, שבעבר הייתה הסקופה נרמסת, ישראל פעלה מתי שהיא רצה נגדה, כעת היא מורתעת. נסראללה רצה לבנות הרתעה מול ישראל, הוא שמר על מידתיות בפעילות מול ישראל, לא הסלים, הסלים בהדרגה במקביל למה שישראל עשתה, ושמר בעצם את האגף הצפוני כדי לאזן את מה שקורה בגזרה הדרומית, ובעיקר אני חושב שהוא משרת גם את התפיסה האיראנית, שאומרת למנוע מישראל להביס לחלוטין את חיזבאללה כמו שהיא רוצה, את חמאס כמו שהיא קיבתה. נסראללה גם התגרה בישראל בנאומים שלו, שישראל לקחה, הוא מנצל את זה שישראל הציבה רף מאוד גבוה, שהיא החליטה שהיא תמוטט את החמאס באופן מלא, הוא מלגלג על ישראל כי ישראל לא נראה לו בפרשנות שלו מצליחה בזה. נסראללה משתמש באירוע הזה גם כדי להצדיק שוב את החזקת הנשק באופן אקסקלוסיבי בישראל, בידי חיזבאללה, הוא שומר על לבנון, הוא שומר על האינטרס הלבנוני, וכל המרכיב הזה, בהתנהלות שלו אנחנו רואים, הוא מתנהל בצורה מידתית, מסלים כשישראל מסלימה.
נעבור עכשיו לניתוח של התגובה הישראלית, כי הרי ישראל לא פתחה ביוזמתה עוד חזית, אבל מרגע שנסראללה כבר קבע עובדות בשטח, לא הייתה שאלה לגבי הצורך להגיב, והתגובה הייתה כמובן, בתהליך מסוים סוג של הסלמה, סוג של עליית מדרגה גם באופן שבו ישראל פעלה, ואנחנו יודעים שבשבועות האחרונים זה אפילו הרחיק לכת מעבר למעבר לדרום לבנון. מה אנחנו יכולים לומר לסיכום העניין הזה כרגע?
תראה, אפשר לראות באמת איזה שהם שלבים בתוך התגובה, והתפתחות בתוך התגובה הישראלית. בשלב הראשון זה היה יותר, קודם כל סיכולים, כדי למנוע כמה שיותר את הפעילות, ואני חושבת שהייתה הצלחה די גדולה בנושא הזה של הסיכולים. היו גם תגובות, כדי לייצר בכל זאת תגובות למה שעושה, וזה הייתה יותר, איך קראו לזה? תגובה התקפית. הייתה פה איזושהי תגובה התקפית למה שעושה חיזבאללה, וזה היה הרבה יותר תגובתי, כמה שבועות ראשונים. לאחר מכן, ישראל נטלה יוזמה, והפעילות הצבאית שלה הפכה להיות הרבה נחושה, הרבה יותר יוזמות, והיו גם פעולות חריגות שחרגו מתוך איזושהי אותה מערכת משוואות שכל הזמן נסראללה מנסה לכפות עלינו, להראות ש... ואני חושבת שבסוף, כשאנחנו מסתכלים ככה, בהסתכלות לאחור על החמישה חודשים, אנחנו יכולים לראות שהמשוואות האלה מתפוגגות. הפעולה הישראלית, לאורך הזמן, וכמו שאמרת באמת, אנחנו על ציר של הסלמה, יוצרת פריצה של המשוואות האלה, והתנהלות שונה.
זה לא רק שאנחנו מגיבים, אנחנו פועלים על דעתנו.
אנחנו פועלים על דעת עצמנו, ואנחנו עושים מעשים חריגים, גם נגד גורמי חמאס, כמובן שהחיסול של ארורי, והיה עוד חיסול פעיל נוסף בשבוע שעבר של חמאס, הפגיעה המאוד משמעותית, החיסולים נגד פעילים של חיזבאללה, כוחות רדואן, חמישה בכירים, שזה מאוד משמעותי, ופגיעות במרכזי אמל"ח, מחסנים, מפקדות, והכי הכי בולט מביניהם זה כמובן, ראינו כמה כאלה לאורך כל התקופה, לאורך כל חמשת החודשים האלה, ובשבוע שעבר מאוד בולט כל הנושא של התקיפה בבעל בק, שתי תקיפות מאוד משמעותיות נגד כנראה מרכיבים של יכולות אוויריות, כתבאמים, אגנה ודברים מהסוג הזה, שהיה חשוב מאוד בעקבות הפעילות של הכתבאמים מול ישראל, של חיזבאללה מול ישראל. דבר נוסף שחייבים לדבר עליו, ושזה היה יוזמה ישראלית, זה כל הנושא של הפינוי של ההתיישבות, ממש בשלבים הראשונים של המלחמה, מתוך איזושהי חוסר הבנה, רצון באמת לתת איזשהו מענה לכל האפשרויות, ואז יש את ההחלטה הישראלית על פינוי היישובים, שהיא מייצרת באמת...
וזה מתחיל אולי, נגיד, גם על רקע מה שקרה, אי אפשר שלא להתייחס למה שקרה כמובן בדרום, עם האירוע של המתקפה וכל מעשה הזוועה בשבעה באוקטובר, והרי במשך שנים ישראל נערכה לדברים כאלה באזור הצפון, אז קודם כל יישובי קו העימות זה היה אולי החשש הראשון, אבל אחרי זה בעקבות הירי מלבנון זה הולך ומתרחב.
כן,
כל נושא הפינוי.
ולכן החליטו על הנושא של הפינוי, שאיך אני קוראת לזה, אני אומרת, זה איזו סוגיה, החלטה טקטית שהפכה להיות לבעיה אסטרטגית. Okay. כי כרגע הבעיה המרכזית שאנחנו עומדים בפניה, אבל נדבר על זה, אני נלך בהמשך.
דווקא בנקודה הזאת אני רוצה להמשיך בדיוק בקו הזה ולשאול את שניכם, נחזור אליך יורם. האם אנחנו כבר יכולים לומר שנקלענו לאיזשהו פלונטר, או ברעיונות קודמים אני חושב שהתייחס לזה כעל מלחמת התשה, שסופה לא נראה באופק, האם יש לנו כיוון ברור שעליו אנחנו יכולים לומר... אם ממשיכים בדרך הזאת, אפשר להשיג תוצאה שתרחיק את האיום, כמו שזה מוצג על ידי ראשי מערכת הביטחון, שתסיר את האיום, או שאנחנו בעצם רואים כאן התקדשות שיכולה להימשך כך אפילו עד למועד לא ידוע בעתיד.
תראה, לשאלת הפלונטר, אנחנו, בגלל הכישלון של השבעה באוקטובר, אנחנו בהחלט נמצאנו בפלונטר אסטרטגי, בחזית הדרום, שם ספגנו מעלומה והגבנו כמו שהגבנו, אני כרגע לא אכנס כי זה לא ענייננו לבחון את התגובה הישראלית בעזה. נכנסנו לעימות בצפון והצלחנו, הסכלנו להימנע מהיסחפות שהייתה קרובה ללחימה בשתי זירות. אנחנו סופגים אש מזירות נוספות, ולכן אנחנו נמצאים בפלונטר אסטרטגי, אבל בינתיים אנחנו מתעמתים איתו ברמה הטקטית. היציאה מהפלונטר האסטרטגי ומהכישלון האסטרטגי של ההתחלה היא על ידי הישג אסטרטגי בערוץ המדיני. אני כרגע לא נכנס אל זה.
וכמובן, אני רק אציין את מה שאולי נגיע אליו רק בסוף, כי זה מתאים לסיכום הדברים, האם אפשר להימנע ממלחמה בכלל, אבל נגיע לזה בסוף.
כן, אני אבל דיברתי, אני אומר שוב, ישראל נקלעה שלא בטובה לכישלון נקודתי בדרום, שהוליך את המלחמה בצפון. זה ברור. והצטרפו אליהם מה שכרגע נראה כמו לחימה בכמה זירות. נכון שזה לא מלחמה עצימה ברוב הזירות, אבל בצפון יש לחימה. בדרום בוודאי יש מלחמה. בדרום יש
מלחמה. אני חושבת שגם בצפון יש.
בצפון זאת
מלחמה, אני קוראת לה באמת מלחמת התשה, אבל תשמעו, זה כל יום זה יום קרב.
כן, אבל זה לא, תראי.
זה לא מלחמה רחבה, אנחנו עושים את ההבחנה הזו, אבל אנחנו מדברים על
מלחמה. כן, יש לחימה, אפשר לקרוא לזה מלחמה בצפון, בוודאי מי שחי בצפון חווה מלחמה, אבל ישראל נמצאת כרגע באימות שהם, בראייה של נסראללה, והוא מדבר על זה בצורה מאוד ברורה, רוצים להטיש את ישראל, זו תפיסה אסטרטגית שמשותפת גם לחיזבאללה וגם לאיראן, להטיש את ישראל, לגרום לה לנזקים כלכליים, לגרום לה לנזקי תדמית, לגרום לה לפגיעה בתיירות, שזה חלק מהכלכלה, להחליש את הרוח הישראלית. מבחינת נסראללה זה המשך של אותה תפיסה שיש לו של קורי הכביש, הוא רוצה להביא את ישראל למצב של חולשה אסטרטגית, והוא מדבר במפורש על מלחמת התשה. אם זה יקרה כרגע, בהמשך, על זה אני מניח שנדבר.
וגם ישראל לא ממש רוצה לעצור, היא אפילו מנצלת את ההזדמנות כדי...
נכון, כדי לייצר,
אני חושבת... לשחוק את חיזבאללה, ואפילו לחסל כל מיני
לפגוע
יכולות...
לפגוע ביכולות, שחיקה, אז אנחנו עוד רחוקים משחיקה, אבל זה לפגוע ביכולות, להרתיע, לייצר שינוי במאזן הכוחות ומציאות חדשה.
לאורך קו הגבול, כל הנושא הזה של פעילות רדואן, שהם כן נסוגו לפחות ברובם אחורה.
יש פה רצון לייצר מציאות חדשה, יציבה יותר ופחות מאיימת לתושבי הצפון, שכל הזמן בבק אוף דה מיינד של מקבלי ההחלטות הישראלים, אני חושבת שגם ההנהגה הצבאית, עומד העניין של איך מחזירים את המפונים לבתים
ואין
שלהם.
ואין כרגע עכשיו, תשובה ברורה,
נכון? ושכרגע אין לזה תשובה, אלא אם כן נגיע ל... אבל אני רוצה לגבי הפלונטר האסטרטגי להגיד שעיקרו של הפלונטר האסטרטגי נובע מהחיבור שמייצרים גם איראן, גם חיזבאללה, להפסקת הלחימה עם מה שיקרה בעזה. הם רוצים להשפיע על איך תתפתח הלחימה בעזה, הם רוצים שצהל יפסיק, הם רוצים לרתק אותו לצפון כדי שהוא יפסיק להילחם בעזה. זו אחת המשימות העיקריות של הלחימה הזאת. ולכן הם קשרו בצורה מאוד אדוקה, או הם אומרים בצורה מפורשת, אנחנו נפסיק את הלחימה רק שתיפסק המלחמה בעזה. וואנס הם יצרו את הקישור הזה, את הלינקג' הזה בין שני הדברים, אנחנו נמצאים באיזשהו חוסר יכולת לפתור בנפרד את החזית הצפונית, והם הופכים להיות תלויים, ולדעתי זה הפלונטר המרכזי.
זה בא מהתפיסה של נסראללה, אמרתי לך, הראייה שלו היא ראייה צירית, גם כארגון וגם כמי שמשרת האינטרס האיראני, שבוודאי מרחפים מאחורי המעורבות של השלוחים שלהם. כל התפיסה הבסיסית שלו היא תפיסה צירית, והוא משתתף בה כחלק מהעניין הזה.
אז יש פה יותר משחקן אחד שצריך להתייחס אליו, אנחנו נעשה את זה, ועכשיו נפרוס את הראייה בצורה רחבה יותר לגבי הזירה הבינלאומית, שכן סליחה. שכן מתחילת המלחמה אנחנו רואים מעורבות גבוהה של ארצות הברית, שאולי קצת השתנתה, אתם תגידו לי בטרמומטר שלכם איפה זה עומד כרגע, מידת המוכנות האמריקאית להיות מעורבים ואפילו לעשות מעשים. ומנגד הזכרת את העניין הצירי, המעורבות של איראן מאחורי הקלעים, וגם הצעה הצרפתית שעלתה על הפרק. אז נתחיל איתך, אורנה. מבחינת היוזמות שעלו על הפרק ואפילו עדיין נדונות בערוצים דיפלומטיים, איפה זה עומד כרגע, מה הפרטים שבהם מדובר, והאם יש התקדמות בכלל בנושאים האלה?
תראה, קודם כל, לגבי מה ששאלת לגבי היוזמה האמריקאית וכמה היא מעורבת בדבר, אני חושבת שהיא בעצם, יש לה שתי תשומות עיקריות. הראשון זה בלהגיד גם לצד השני ובעיקר לנו על תסלימו, אל תגיעו למצב של מלחמה רחבה. יש פה משקל מאוד גדול לאמירה האמריקאית הזו, היא משפיעה, וגם הצד השני מאוד סומך עליה. אני בנאום האחרון של נסראללה בשבוע שעבר, הוא אומר, מי שיכול לפתור ולגרום להפסקת המלחמה זה בעצם האמריקאים. הוא גם מבין את המשקל החשוב שיש לאמריקאים על, ההחלטה שלנו לגבי אם אנחנו מסלימים ואם אנחנו הולכים למהלך הרבה יותר ניחר. עכשיו, לגבי ההצעות שעומדות על על הפרק, שזה התחום השני שבו האמריקאים מעורבים. יש לנו את אותו מתווך אמריקאי, עמוס הוכשטיין, היועץ אנרגיה של ביידן, שעשה פה כמה סבבים כבר, איזה שלושה סבבים מאז תחילת הלחימה, ולאט לאט התעצבה איזושהי הצעה. במקביל הייתה גם הצעה צרפתית, ושתי הצעות האלה הן די מדברות אחת עם השנייה, הן די בסופו של דבר, לא נעמוד עכשיו על הבדלים או משהו כזה, אני חושבת שגם האמריקאים די תחקו את הצרפתים לצד, ואני לא רואה איזה שהם יותר מוטיבציות מצד הצרפתים להתעסק בזה, זה הפך להיות קצת יותר נחלתם של אמריקאים, ועיקרה של ההצעה, העיקרון הוא קודם כל, שאנחנו הולכים לאיזשהו פתרון מדורג. הם הבינו שאי אפשר מהרגע הראשון להגיע לאיזושהי הסכמה הרבה יותר רחבה בסוגיות מהותיות יותר, ולכן היא מדברת על שלב ראשון של הפסקת אש, הפסקת הלחימה, דחיקה מסוימת של כוחות רדואן אחורה, מדברים על 7-10 קילומטרים, ופריסה של כוחות מחוזקים של צבא לבנון ושל יוניפיל לאורך הגבול. השלב השני הוא השלב שבו, once כבר יש הפסקת אש, יוכלו לדבר גם על, בשתי סוגיות המהותיות שעומדות על הפרק, ושמעלים באופן מאוד חד משמעי הלבנונים. האחת זה כל הנושא של יישום מלא של 1701, שמבחינתם מי שמפרה אותו בעיקר, בריאה שלהם כמובן, זה ישראל, והדבר השני זה תיקוני הגבול שהם דורשים לאורך הקו הכחול. שתי סוגיות מאוד מורכבות שידרשו דיון ארוך מאוד.
וזה לא לעכשיו.
ולכן המתווכים הבינו שזה לא משהו לשלב הראשון.
קישור למסע ומתן שמתנהל בקהיר, שאפשר במקביל שתי ציפורים במכה אחת. זה לא נראה סביר, נכון?
ממש לא. ומה ש... הנקודה שהכי מטרידה אותי מבחינת ההסתכלות האמריקאית, האמריקאים בפוקוס מלא על מה שקורה בדרום, ועוסקים בעיקר בכך, איך להשפיע על ישראל, מה היא עושה בדרום.
אני מדגש אפילו על רפיח עכשיו, כן.
בהקשר של רפיח ובהקשר של עסקת החטופים, ונראה שכאילו הם קצת, בגלל הלינקג' שיצר חיזבאללה, הם קצת נטשו את הזירה הלבנונית, אוכשטיין היה, חזר הביתה, הם כנראה תולים הרבה מאוד תקוות בזה שתיווצר הפוגה בעקבות אם וכאשר תהיה עסקת חטופים, שהם מקווים שהיא תקרה כמה שיותר מהר, ואז במהלך ההפוגה הזו אפשר יהיה אולי לקדם משהו יותר משמעותי בזירה הצפונית. אני חושבת שזה, שיש פה איזושהי טעות אמריקאית, והיה צריך להיות במקביל מאמץ יותר משמעותי מצידם גם בזירה הלבנונית, בניסיון לפרום את הלינקג' הזה ולא לשחק לידיים של חיזבאללה בעניין הזה, שרק once תהיה הפסקת אש בדרום, אז אנחנו נתקדם גם בצפון, אבל זה המצב כרגע. בשבוע שעבר הלבנונים נפגשו, שר החוץ הלבנון נפגש עם השגריר הצרפתי ונתן לו את התשובה הלבנונית הרשמית לגבי ההצעה הצרפתית, שזה בעצם ההצעה האמריקאית, ואמר שיש בזה בסיס שאפשר לדבר עליו ולדון בו, אבל קודם כל שישראל תפסיק את התקיפות שלה, כאילו שאנחנו אלה שיזמנו והתחלנו, ואחר כך אפשר יהיה לדבר. בסך הכל הגורמים הלבנונים די מיישרים קו עם חיזבאללה בעניין הזה, כזה כנראה מחוסר יכולת להתמודד, כן, חוסר יכולת להתמודד עם זה, וזה המצב, זו הנקודה שבה אנחנו עומדים כרגע.
הערה שלך, יורם.
אני רוצה להגיד משהו על האמריקאים. האמריקאים, יש בשורה טובה ורעה בהתייצבות האמריקאית. הבשורה הטובה שהאמריקאים התייצבו מהר מאוד לצד ישראל, והוכיחו שאת הנאמנות ואת עוצמת הברית, וישראל כבת ברית שהאמריקאים שקדו להתערב בשבילה. הם לא עשו את זה בשביל הסעודים, לא עשו את זה בשביל אף אחד אחר. זה היחסים המיוחדים. בחלק השני, גם הדבר הזה בעיני נסראללה ואיראן, שמצד אחד ראו את ההתייצבות הזאת, מצד שני, יש בזה גם החלשת ישראל, שנזקקה בעצם לסיוע האמריקאי כדי לעמוד בשתי החזיתות. צריך לקחת את החרב המשוננת הזאת בשני הצדדים. זאת אמירה אחת. אמירה שנייה, האמריקאים רואים, אני חושב, את ההסכם להחזרת החטופים כאבן ראשה, כליבה של חילוץ הפקק שאנחנו נמצאים בתוכו. האמריקאים מתעקשים על העסקה, לא רק על ההסכם הזה, על העסקה, מה שנקרא עסקה, לא רק בגלל ההיבט ההומניטרי שהוא חשוב, אלא כי הם מבינים שההסכם הזה הוא גם עוצר את האש בעזה שהם מעוניינים, ועוצר את האסון ההומניטרי שמבצבץ ברקע, וכמובן מפריע לביידן במערכת הבחירות שהוא כבר הרבה יותר מדי זמן עסוק בביצה הישראלית. ודבר שני, מבינים שזה יפסיק את האש בצפון, לפחות לפרק זמן של השלושה חודשים מינימום שההסכם הזה ייקח, ולכן האמריקאים מאוד מאוד לוחצים להגעה להסכם הזה. ואני חושב שבגלל הלחץ האמריקאי וגם לחץ פנימי ישראלי, יש סיכוי שההסכם הזה יקרום עור וגידים. כמובן שיכול להיות מצב שבו החמאס לא מתגמש מול ההתגמשות הישראלית, ואז יכול להיות שישראל כן תלך לכיוון רפיח בדרך זו או אחרת.
טוב, עשינו כברת דרך לגבי מה אפשר, ואולי גם מה לא סביר שיקרה בהקשר המדיני, בטווח המיידי, אבל בינתיים המלחמה הזאת נמשכת, והחזית הזאת עדיין חמה, ואני רוצה לבקש ממך לנתח לנו את תמונת המצב כסוג של חקר אירוע, לגבי כללי המשחק, שהיו במשך הרבה מאוד שנים בין ישראל לחיזבאללה, ועכשיו אנחנו רואים את כל הנושא הזה נפתח, כמו איזה הסכם שפותחים אותו מחדש לתיקונים ולחתימות. מה קורה בין ישראל לחיזבאללה בנקודת מבטך בשבועות האחרונים? מה מאפיין את האימות הנוכחי? ולאן זה עשוי להוביל?
תראה, לכאורה אין שינוי. בסופו של דבר, שני הצדדים שומרים, למרות ההסלמה והעצימות הגוברת, שומרים על זהירות כדי למנוע גלישה למלחמה. כלומר, אותם כללי משחק של משוואת הרתעה, אם תרצה לקרוא לה, נשמרים. ישראל מסלימה, חיזבאללה מסלימה. אני חושב שזה גם עשוי להיות הכיוון קדימה. אני חושב שאנחנו לא רוצים להקדים את השאלה, אבל אני חושב שהכללים האלה, בתוך הכללים האלה, שני הצדדים משחקים. כל צד מסלים, ישראל מנצלת את האירוע כדי לקטוש תשתית של חיזבאללה. חיזבאללה יורה פעם אחת כדי לסמן לישראל, לא להתעסק עם לבנון, הוא מוכיח את ההיבט הצירי שלו, אבל גם מנצל את זה כדי לפגוע בישראל בתשתית שלה, והכל משרת את התפיסה הבסיסית של חיזבאללה, שהוא רוצה להטיש את ישראל ולהחליש אותה. נסראללה כבר בנאומים כבר מדבר על זה כאילו זה קרה. הוא מדבר על ישראל שהיא מוטשת, שהיא פגועה, הוא אומר אנחנו צריכים להמשיך בזה. היה ויהיה הסכם הפסקת אש, אני חושב שברמה הטקטית, חיזבאללה יסכם את האירוע, אולי אם הוא ישר עם עצמו, כאירוע שבו הוא הפסיד טקטית, כי במשוואה המספרית, שזה לא החישוב שלו, הוא הפסיד, אבל יש לחיזבאללה ולציר הרבה מאוד הישגים, בעיקר שישראל נקלעה לתוך אירוע בשתי זירות, והיא מדממת מבחינתו ומתרוששת כלכלית, ובעצם הדימוי של הנחלש, וזאת מטרת העל. אני לא חושב שבשלב הזה הוא מאמין שיכול להביס את ישראל. אבל להחליש אותה, לפגוע בדימוי שלה, להחזיר אותה למידות שבעיניו הם המידות הנכונות שלה, זה יעד אסטרטגי. ולכן הוא גם מדבר על ישראל כקורי עכביש. אני חושב שנסראללה לא מבין את החברה הישראלית, למרות שהוא קורא ושומע. נסראללה לא חזה את העובדה שהחברה הישראלית שהייתה בפילוג וקרע עמוק, התייצבה כאחד כדי להילחם במלחמה.
בפלטו שצידה את כל השיח המפלג.
והניסיון, הניסיון המגוחך שלו להתעלות הבן של הרב עובדיה יוסף, דיבר על זה שהם יעזבו את הארץ, כמובן מתכתב עם החלום שלו שהיה לו, שהישראלים ינהרו לנמלים ויארזו מזוודות, ולכן הוא משתמש בזה. ויש עוד דבר אחד שנסראללה לא מבין לגבי ישראל. הוא משקר. משקר פעמיים. פעם אחת הוא משקר בזה שהוא אומר שישראל מסתירה את האבדות האמיתיות שלה. זה הרי חוסר הבנה של החברה הישראלית. אין בחברה הישראלית מצב שיש קורבנות, הרוגים, וישראל מסתירה את זה. זה חוסר הבנה בסיסית.
והשקר הנוסף של נסראללה, יורם?
נסראללה מעוות את המציאות ומכחיש בעצם את המציאות הברורה היום לכולם, שישראל, הישראלים ספגו התקפות ברוטליות של חמאס, כולל אונס של נשים. נסראללה הכחיש את זה כמכחיש שואה טיפוסי, הוא מכחיש את העובדה במצח נחושה, ואומר שישראל המציאה את מעשי הטבח והאונס שנעשו באנשים ובנשים שלה.
נדבר על ההשלכות הפנימיות של האירועים האלה, ועל ההשפעה שלהן על הלחימה עצמה, וכמובן גם על האופק המדיני. תחילה לגבי המצב בלבנון, כמעט ולא דיברנו על כך, אבל כל התוצאות של המלחמה ניכרות מאוד בדרום לבנון ואף צפון משם, ולחיזבאללה אולי הוא לא פרסם נתון מדויק ועדכני, אבל כ-250 הרוגים, ואזרחים רבים שנהרגו. מה בעצם ההשלכות של כל הדברים האלה? ומה אפשר להביא מחילופי המסרים שאנחנו שומעים בתקשורת? בין אסרלה שנועם לצון מריתו, לבין מתנגדיו שמתנגחים בו בכל מיני הצערות. האם יש לכך גם השפעה על המהלכים של חיזבאללה?
כן, תראה, כשמסתכלים על מה אנחנו עושים מול מה עושה חיזבאללה, אני חושבת שהנזק שנגרם בצד הלבנוני הוא הרבה יותר גדול ממה שנגרם בצד הישראלי, ככה בהשוואה, אתה יודע, כוללנית, ושזה בטח לא משהו שהוא היה מצפה ושהוא, והוא לכן לדעתי הוא גם מנסה להסתיר אותו, ומשקר בנושא של העבדות הישראליות וכל הדברים. יש נזק בצד הישראלי, אבל לא כמו שהוא מתאר. והנזק שנגרם בצד הלבנוני מעורר הרבה מאוד ביקורת. עכשיו, הביקורת מגיעה בעיקר משני קהלי יד. הראשון זה כל הקהילה הנוצרית על כל המפלגות שלה. כל המפלגות הנוצריות, כל ראשי המפלגות הנוצריות יוצאים בצורה, כולל בעלי הברית שלו לשעבר, מהזרם הפטריוטי החופשי. כולם יוצאים נגד המעורבות שלו בלחימה וטוענים, זה מלחמה לא לנו, אתה מסבך אותנו, אתה לא מגן על לבנון, אתה מסבך את לבנון, והפגיעה בנו יכולה להיות, היא קשה היום, ויכולה להיות עוד יותר קשה, וזה משהו שצריך לעצור אותו. וזה איזה שיח מאוד רחב בעניין הזה, וביקורת רחבה. הקהל השני זה כל התושבים של דרום לבנון, שהם ברובם שיעים, ויש גם ביקורת בקרב האוכלוסייה השיעית, יותר מצומצמת, יותר קטנה, שפשוט הם הניזוקים העיקריים, והם אומרים, תראו מה קורה ומה המצב שלנו. עכשיו, לדעתי זה לא משפיע על חיזבאללה, כי לנסראללה יש שיקולים הרבה יותר רחבים שנוגעים באמת בכל הממדים האלה של מה רוצה איראן, איך אני משתלב בתוך ההתנגדות הצירית ואיך זה משפיע על עזה ובמאזן הכוחות עם ישראל, אבל הוא חשוב לו גם מה קורה בתוך לבנון, וזה כן, אחד מתוך השיקולים שלו, כמו שאני תמיד מנסה להציג, ולכן למשל הוא מנסה להסביר ולהרגיע, ואנחנו רואים את זה גם בנאומים שלו, ואומר, אל תדאגו, אנחנו נדאג לכם לפיצוי נכון. בנאום האחרון הוא אומר, קצת סבלנות, זה יהיה בסדר, זה ייגמר, ישראל מובסת, ישראל חלשה, נהיה קצת סבלנות מצידנו ואנחנו נגיע למקומות הרצויים. עכשיו תראה, אני חושבת שלמרות הביקורת הפנימית בקרב ההנהגה הפוליטית במפלגות השונות, בסופו של דבר, כמו שאמרתי קודם, הם מתיישרים עם נסראללה, כי לחיזבאללה יש את כוח ההרתעה ביכולת שלו לאיים גם עליהם, ולכן גם הביקורות שנשמעות הן מאוד יחסית בפומבי, מוגבלות וכאלה שהן לא תמיד מביעות את המחשבות עד הסוף, אבל אין לי ספק שבקרב רוב רובה של האוכלוסייה בלבנון יש איזושהי הבנה ורתיעה ורצון להימנע מהמלחמה.
והמחשבה שמנקרת בראשם זה שזה יקרה?
הם פוחדים מאוד שזה יקרה, כי אמרנו, המסלול הוא מסלול של הסלמה. ובאיפשהו מקום, וזה לא נראה שזה נגמר, ואז יכול להיות שזה... ואל תשכח גם את קולות המלחמה אצלנו. כל ההתבטאויות שאולי נסראללה יודע לסנן אותם ולהגיד, הם לא באמת מתכוונים וכולי, אבל הקולות שנשמעים אצלנו ש...
אבל יש משהו שדוחק בישראל, וכאן אני רוצה לעבור אליך, יורם, כי אתה תנתח את הצד הפנימי בישראל בהקשר הזה, וזה כמובן נושא שנגענו בו, אבל אנחנו חייבים לדון בו לעומק כדי למצות את הסוגיה, וזה סוגיית הפינוי. מדובר על כ-80,000 מתושבי הצפון, זה לא רק היישובים שלאורך קו הגבול, אלא אף דרומה משם, ואין יורם, כרגע...
צריך לזכור שגם בצד הלבנוני יש מספר דומה, ואולי אפילו גדול יותר, של מפונים, על פי הנתונים הרשמיים. תמיד זוכרים את מה שקרה אצלנו, שוכחים את מה שקורה בצד השני.
כן, הייתי נתון אחרון כ-90,000.
90,000, אני מניחה, שזה הנתון הרשמי של האום, ואני מניחה שזה...
צריך להגיד בצורה מאוד ברורה, שההישג הגדול ביותר...
נכון,
זה נכון. שיש לחיזבאללה באירוע הזה, הוא הישג שישראל העניקה לו אותו. כי בעצם הפינוי היה פינוי ישראלי מרצון, ונסראללה לא מפסיק להגיד שהוא יצר חגורת, שישראל יצר חגורת ביטחון, הפעם בתוך ישראל.
וכאן אפשר לומר שאם בכלל הייתה דילמה, הייתה איזושהי התלבטות, זה קודם כל הדאגה לחיים של מי שנמצאים שם, שחלילה לא ייפגע אף אחד אחרי הטראומה הגדולה של מה שהיה בדרום. אבל מנגד, מה שאומרים עכשיו התושבים בעצמם, שמשמיעים את זעקתם כבר כ5 חודשים, אין פתרון, ואין מה שיגרום להם לחזור לבתיהם בבטחה, וכמובן, מה שיותר מכל הם רוצים, שהמצב הכלכלי שלהם יחזור להיות כקדמותו.
כן, אז קודם כל יש פה דילמה אמיתית, וסבל אמיתי של תושבי הצפון. אפילו יש לי בן משפחה שחי בצפון והוא גולה, למרות שהוא נשאר בכיתת כוננות. זה אירוע דרמטי מבחינת ישראל, אירוע ראשוני שישראל מפנה כזאת מסה. אני רוצה להגיד איזה מילה, כי גם פה יש דילמה, כמו הרבה דברים פה, שאי אפשר לשפוט אלא בדיעבד, וגם זה לא בהכרח. אם ישראל לא הייתה מפנה את התושבים, יכול מאוד להיות שאם חיזבאללה היה יורה לכיוון ישראל, כמו שהוא עשה, היו נפגעים מספיק אזרחים כדי שישראל תיכנס פנימה ללבנון בלי שיקול דעת. ואנחנו יודעים שישראל שקלה אם להיכנס. ומנגד אנחנו רואים את המצב שבו הענקנו לנסראללה את ההישג הגדול וסבל לאוכלוסייה. אבל זה חוכמת הבדיעבד, והיום הנטייה היא להגיד שזאת הייתה טעות אסטרטגית של ישראל. תראה, אני אישית חושב שהתושבים בסופו של דבר יחזרו. היה ויהיה באמת הסכם של החטופים, ויהיה לפחות 3 חודשים של הפוגה בלחימה, אנחנו נראה לאט לאט את התושבים חוזרים, בין השאר כי אנחנו רוצים שוב, כמו שבטענה לטעות, שיתיישבו שם. כמובן שישראל תהיה חייבת להיערך בצורה אחרת, גם בדרום בהגנה וגם בצפון בהגנה. בצפון תהיה חייבת להיות נוכחות משמעותית של חיילים ישראלים, ואני חושב שבסופו של דבר הכוח של האנרציה והחיים יחזירו את התושבים, למרות הדרישה המאוד נחרצת והקולנית שהם משמיעים, ובצדק, מנהיגי היישובים בצפון, הם דורשים ליצור הרתעה וניקוי של ה... לא יהיה רדואן על הגדר, כמו שהיה קודם, לא יהיה טווח טילי נונטט, ויצטרכו למצוא איזה הסכם בין ישראל לבין חיזבאללה ובין ישראל לבין לבנון, שיפנה את חיזבאללה לפחות מטווח הנונטט ומהסתובבות של רדואן על הגדר. כמובן שהסכנה תמשיך להישאר שם, כי יש טילים ארוכי טווח, כתבמים ועוד מרעין בישין.
בואו נדון בעוד כמה סוגיות שעולות תוך כדי, ואתם כבר ציינתם, אבל אני חושב שכדאי להקדיש להם עוד כמה מילים בנפרד. סוגיה ראשונה זה האימות בלבנון כחלק מלחימה בשתי חזיתות. יש פה בעצם רעיון שאיראן עומדת מאחוריו, דוחפת אותו.
ברור, של התלכדות הזירות, כן.
והשאלה שלי קודם אליך, יורם, לגבי סדרה עדיפויות של חיזבאללה ואיראן לעומת אלה של ישראל. זאת אומרת, זה ברור שבכל מצב איראן וחיזבאללה דוחפות לשתי חזיתות, או שאולי זה יכול להיות פעם פורט בדרום, ואחר כך יגיע תורו של הצפון. איזה תכנון אתה רואה בצד השני?
תראה, קודם כל צריך להגיד ביושר שהמרוויחה העיקרית מכל האירוע הזה היא איראן. היא השיגה דיווידנדים מאוד גבוהים מהשקעה מאוד נמוכה בחמאס. בכלל לא בזבזה את חיזבאללה לטובת האירוע הזה. היא התישה את ישראל, היא הקטה בישראל באמצעות שליח, שאפילו לא נועץ איתה, אבל הוא חלק מהתפיסה האיראנית של טיפוח פלסטינים, מעבר לג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני שיותר קשור אליה, והם עשו את העבודה שהאיראנים חשבו שאולי חיזבאללה תעשה את זה. אני חושב שאיראן לא מעוניינת לבזבז את הנכס הזה, שנקרא חיזבאללה במלחמה גדולה, כי היא משאירה אותו להרתעה לעתיד, בוודאי אם ישראל תתקוף את איראן, ולכן מבחינתם הם ימשיכו לתמוך בפלסטינים באופן ברור בכל הארגונים שמוכנים לקבל את התמיכה שלה. הם כמובן יחזיקו את חיזבאללה, לדעתי ימנעו מחיזבאללה להיכנס להרפתקה, אלא אם היא תיגרר אליה. לא חושב שחיזבאללה תיזום בשלב הנראה לעין, צריך להיות זהיר, התקפה על ישראל, כי אני לא חושב שזה משרת האינטרס האיראני. האינטרס של חיזבאללה ואיראן הוא להטיש את ישראל, להחליש אותה, לגרום לה לדמם, בלי להיכנס ללחימה שעלולה להביא למכה מאוד חזקה לחיזבאללה ולאובדן של נכס מאוד חשוב.
לא בשלב הזה.
בהקשר המדיני, האם בכך שארצות הברית פונה ללבנון בעקבות המגעים להפסקת אש בעזה, ובעצם, איך נאמר, מאמצת את ההצעה, את הרעיון הזה שתוך כדי ההפסקה של הלחימה בעזה, אם היא תקרה, תהיה גם הפסקה של לחימה בלבנון, ואפשר יהיה לדון בהסדר המדיני. האם בכך היא בעצם נגררת אחרי הניסיון של הציר לכרוך בין עזה לבין לבנון?
בהחלט, בהחלט. ואמרתי כבר קודם שאני חושבת שזו טעות בהתנהלות האמריקאית. אם הם רוצים למנוע מלחמה, והם רוצים למנוע מלחמה, הם צריכים להיות יותר, לא לקשור את זה עם מה שקורה בדרום, אלא לטפל בזה בנפרד ולנסות להאיץ ולקדם ולהשפיע על מה שקורה גם בזירה הצפונית. ואמרתי לך,
כלומר, היו צריכים לדעתך בדיעבד, דווקא בתקופה שבה לא היו מגעים להפסקת אש בעזה, לנצל את ההזדמנות כדי להקדיש מאמץ לצד הלבנוני.
והם לא, הם די נותנים, אמרתי, הם נותנים עדיפות ברורה לזירה הדרומית, מתוך הנחה שכשיש שקט שם, אז אפשר יהיה גם לעשות משהו בזירה הצפונית, כי נסראללה אומר, הוא אומר את זה בצורה מאוד ברורה, אתם תפסיקו להילחם בדרום, אז אני תהיה הפוגה, כמו שהוא עשה בהפוגה הראשונה. אני יפסיק גם אני. והם מקווים שבתקופה הזו אפשר יהיה לקדם משהו. אני אומרת, למה לחכות לזה ולא לקדם ולנסות לפתוח את הפלונטר הזה כבר בתקופה הנוכחית? יכול מישהו לבוא ולהגיד, זה בלתי אפשרי. אני חושבת שאם מסכת של מסרים קצת שונה מזו שהם העבירו ללבנונים, כמו, אל תדאגו, אנחנו מונים מישראל מלהיכנס למלחמה רחבה יותר, שאני מבינה שזה אחד המסרים שהם העבירו, במקום הפוך, הם בעצם לא הצליחו לקדם משהו הרבה יותר משמעותי, ואני חושבת שפה יש איזושהי טעות דווקא. אם מותר לי לשפוט את האמריקאים.
צריך לומר במפורש שההיחלצות מהכשלים הטקטיים שיש לנו בדרום, ובמידה מסוימת גם בצפון, למרות ההישגים הטקטיים מול חיזבאללה, הדרך היחידה להיחלץ מזה קדימה על ידי הישג אסטרטגי. אנחנו יודעים שהרעיון של הציר ההתנגדות שאיראן עומדת מאחוריו עם כל השותפים שלה, הוא ליצור את אותו ציר ולתת לו ניצחון ולשבש את הקשרים הישראלים עם מה שנקרא המדינות הפרגמטיות המתונות, וזה מה שישראל צריכה לעשות. היא חייבת, כדי לקחת את הלימון הזה ולהפוך אותו ללימונדה, לטפס מעבר לרמה של ההתגוששות בדרום ובצפון, לכיוון הזה. זה הפתרון, או המענה לפעילות המוצלחת יחסית של ציר ההתנגדות בראשותה של איראן, דרך השחקן ציר חיזבאללה והחמאס שסייע להם.
ואם כבר דיברנו על האסטרטגיה של איראן, בימים האחרונים התפרסם דיווח על כך שבשיחה בין נסראללה למפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה כהני, נסראללה אמר לו משהו בסגנון,
תשאירו, זהו המלחמה שלי.
כן, אל תהיו כל כך מוטרדים, המלחמה הזאת היא המלחמה שלנו, ואנחנו נדאג לזה שאיראן לא תיאלץ להיות מעורבת. בהנחה שזה נאמר, ואנחנו לא קיבלנו את זה באופן רשמי ממקורות בחיזבאללה או באיראן, מה זה אומר לנו לגבי היחסים בין חיזבאללה לאיראן תוך כדי מלחמה? והאם נסראללה נוקט גישה פחות זהירה מכפי שאיראן הייתה רוצה, בהנחה שכהני נפגש איתו כדי להזהיר אותו מפני התרחבות של המלחמה? על זה דובר בדיווח.
אז קודם כל זה מעניין מהבחינה של הדינמיקה. אנחנו רואים פה שיש פה שיח של חיזבאללה עם איראן, ואמירות של חיזבאללה, ואין פה את אותו, מה שנטו לראות, איזושהי יחסים של פטרון ופרוקסי, שאתה אומר לו מה לעשות, ואז הוא עושה. יש פה יותר שיקול דעת וחשיבה משותפת, ואפילו לפעמים נסראללה הוא זה שמכתיב את המדיניות. זה בהקשר של הדינמיקה של היחסים ביניהם. לגבי התוכן, אני חושבת שזה שהדבר הזה יצא חוצה, וזה פורסם כאילו זה ממקורות איראנים, זה ביטוי מאוד מוחשי לכמה שהאיראנים היו רוצים להימנע ממלחמה רחבה, וכמה שהם אפילו חוששים ממנה. ואני חושבת שפה, אם בהתחלת המלחמה אנחנו לא היינו בטוחים בעניין הזה, וככל שחולף הזמן במהלך 5 החודשים האחרונים, אנחנו מתחזקים בדבר הזה, אז זה עוד ביטוי ועוד הוכחה לזה, שלא איראן ולא חיזבאללה מעוניינים במלחמה רחבה, לפחות לא בשלב הזה. אחרי האירוע של השביעי באוקטובר, הם חושבים שמה שבאמת צריך, כמו שיורם תיאר קודם, זה לנסות להביס, להחליש ולהשפיל את ישראל, שזה בעיקר התוצאה של האירוע של השביעי באוקטובר. וזה יהיה רק שלב נוסף במערכה הנמשכת שלהם מול ישראל, שבו ישראל יוצאת שידה על התחתונה, מבלי להיכנס לאותה מערכה רחבה שהיא בעצם איום גם עליהם.
יורם, חילוקי דעות או פערים בין איראן לחיזבאללה, זה משהו שלדעתך אנחנו יכולים לראות אותו יותר, ככל שהמערכה הזאת תימשך ואף תסלים?
לדעתי לא. בהנחה שהפרסום הזה הוא נכון.
אנחנו לא יודעים שהפרטים אכן נאמרו ושזה היה בפגישה.
אז כמו שאורנה אמרה, הוא מגלם את העובדה שנסראללה, המנהיג הוותיק ביותר באזור, הקמן הישראלי, הקמן לענייני ישראל של איראן, הוא זה שבעצם לוקח על הכתפיים שלו, תודות לידע ולהבנה שלו בראייתו, ואולי גם בראיית האיראנים, והיכרותו עם ישראל. אני מזכיר בזמנו, כשהאיראנים רצו לשלוח מיכליות עם נפט, ונסראללה היה זה שנתן לאיראנים את הביטחון, שישראל לא יבנעו את ההגעה של ה... שישראל לא תמנע את ההגעה שלהם. כלומר, נסראללה הוא זה שבעצם, לפי אמונתו, שהוא מצליח לאורך הדרך להרתיע את ישראל, ולמנוע את ישראל לפעול, גם לא נגד לבנון, וגם לא נגד חיזבאללה שהיא חוששת, הוא אומר, תנו לי בעניינים האלה לנהל את העסק, ממילא זה התפקיד שלי. התפקיד שלי הוא לשרת אתכם, את האסטרטגיה שלכם. איראן איננה מעוניינת בהסלמה של הסכסוך לרמה שעלולה להביא אותה לאימות עם ארצות הברית, ולכן נסראללה הוא זה שדואג, מנוסה, נוקט במדיניות מדודה, ועד עכשיו הוא הצליח למנוע מלחמה, ואני לא חושב שיש פה ניגודי אינטרסים. איראן וחיזבאללה, רק לעתים נדירות אנחנו רואים מחלוקות ביניהם, בדרך כלל יש הבנה, יש הסמכות של איראן על הכוח עם ההנהגה שיש לו פה באזור, ואם צריך, אני מניח, אני לא יודע, שהנו-נו-נו שעשה, שהנו-נו-נו, והנו-נו-נו שעשה ביידן, שנועד לאיראן כדי שתחזיק את חיזבאללה, הביאה את השניים להבנה שהם לא מותחים את החבל יותר מדי, ומתנהגים כמו שחיזבאללה מתנהל באירוע.
הגענו לשלב שבו אנחנו צריכים לסכם את הדיון שלנו, עברנו דרך הרבה מאוד נושאים שעלו על הפרק, ובאמת גם עלו לדיון ציבורי פה בישראל בשבועות והחודשים האחרונים. ועכשיו עם הפנים לבאות, אני מבקש משניכם לעשות איזשהו, לא הייתי קורא לזה ניחוש, אבל ניתוח מושכל של מה שעלול להיות בעצם טריגר למלחמה, אם בכלל יש אפשרות כזאת. האם בנסיבות מסוימות של הסלמה ושל חוסר יכולת לצאת מהפלונטר האסטרטגי שדיברנו עליו, ודיברנו בעיקר על ערוצים מדיניים שבאמצעותם מנסים לצאת מהפלונטר, בהנחה שכל זה לא מסתייע, ומגיעים למבוי סתום, ושהנחישות של חיזבאללה לתקוף נותרת בעינה או אף גוברת, וכך גם של ישראל, ועם הכך חזק יותר, וכבר ראינו עדויות לכך מתוך לבנון. האם בנסיבות האלה מלחמה, כמו שחוששים בלבנון, ואני מניח שגם בישראל, היא בלתי נמנעת?
טוב, אז בוא ככה ננסה בקצרה לסרוק את התסריטים האפשריים, את האפשרויות השונות. תראה, אנחנו במלחמת התשה שתלויה הרבה מאוד במה שקורה בדרום, ואנחנו יודעים שהדרום הולך להיות ארוך, ולכן זה הולך להימשך לאורך זמן. ככה שכל התרחישים של הפסקה חד צדדית של מי מהצדדים, או של התפוגגות הלחימה, הם די לא רלוונטיים, וצריך לשים אותם בצד. תרחישים אחרים זה כל אלה שנוגעים להתפתחות המצב, עד כדי מצב שאנחנו, יש לנו מלחמה רחבה, ופה אני חושבת שזה יכול לקרות בשני מצבים. המצב הראשון זה שאנחנו, אפילו בלי כוונה, אנחנו בתוך איזושהי דינמיקה של לחימה, ואנחנו רואים שהמגמה היא מגמה של הסלמה. אנחנו מאוד רגישים לפגיעה אצלנו באוכלוסייה ולפגיעות בנפש, ויכול להיות שבאיזושהי תגובה, באיזשהו מהלך, הפגיעה תהיה כל כך חמורה שישראל תרצה להגיב ביתר חומרה, וכך אנחנו מדרדרים ומתגלגלים מתוך הדינמיקה של הלחימה לאיזושהי מערכה הרבה יותר רחבה, אולי ממה שהתכוונו אליה מלכתחילה. תרחיש אחר זה תרחיש שבו ישראל תראה שהיא לא מצליחה להחזיר את התושבים בצפון. אנחנו עדיין עם אותו סצנריו של אזור ביטחון בצד הישראלי שלא היה כזה מאז הקמתה של מדינת ישראל. ונרגיש שאין לנו ברירה, אלא אנחנו בסופו של דבר צריכים לצאת לאיזשהו מהלך הרבה יותר רחב. ופה אני חושבת שזה נתון הרבה מאוד להחלטה בצד הישראלי ופחות להחלטה בצד של חיזבאללה, כי כמו שאמרתי קודם, ההבנה שלנו שגם איראן וגם חיזבאללה לא רוצים מלחמה בעיתוי הנוכחי ובזמן הקרוב, לכן זה חונה בחצר של ישראל. זה המכלול השני של האפשרויות. המכלול השלישי זה להגיע לאיזושהי הבנה, פתרון מדיני בין הצדדים, כתוצאה מאיזושהי הבנה שמיצו את אותה לחימה. זה יכול להיות במצב שבו יש איזושהי רגיעה בדרום, ואולי גם בנפרד, שבו יהיה איזשהו פתרון מדיני שימצא חן בעיני שני הצדדים, והם יהיו בסיטואציה שהם ירצו לקדם אותו. שזה ברוח הדברים של ההצעה הצרפתית, ההצעות של אוכשטיין, שהמרכיבים הם מרכיבים די מוכרים של ההצעות האלה, ואני לא חושבת שיהיו פה איזה שהם דברים חדשים. אני לא רואה החלטת מועצת ביטחון חדשה, אני חושבת שזה שוב יהיה המשחק עם 1701, איך אנחנו עושים, איך אנחנו מיישמים אותה, זה שוב יהיה מרכיבים של משהו מדורג של הפסקת אש, החזרת התושבים גם אצלנו וגם בצד שלהם, דחיקה מסוימת לפחות של חיזבאללה, רדואן, לפחות במרכיב הנראה שלהם מעל פני השטח, באופן שייצור שקט שיאפשר חזרה של התושבים. כמובן שגם אם יש שקט, אין המשמעות הדבר שהסרנו את האיום של חיזבאללה, הוא שם, הוא יחכה לנו, ונצטרך לחשוב איך אנחנו מתמודדים מולו בזמנים אחרים בהמשך.
יורם, נסכם עם הדברים שלך.
כשאורנה פרטה בהרחבה, אני הייתי אומר ככה, המושג הזה של מלחמה בלתי נמנעת הוא מושג שחייבים להימנע ממנו, אני מקווה שלא נגיע לזה, אני חושב שצריך לגלול אחורה. היה ותקרה מלחמה מלאה, יכול להיות שתהיה לחימה, יכול להיות שתהיה לחימה של ימים, כמו שמתרחש עכשיו. אני חושב, אם אנחנו גוללים אחורה, מההישג הנדרש בעבור המחיר שנשלם. אם מי שמצפה שההישג יהיה הבסת חיזבאללה ועקירתו מלבנון, אני חושב שזה משימה, בטח באשראי הבינלאומי שהולך ומתכזז לישראל, והחסד שיתנו לישראל לפעול בלבנון כדי לעשות, להשיג את המשימה הזאת, לא קיים. אני חושב שהמחירים שנשלם בישראל, גם על הפגיעה בגלל היכולות שחיזבאללה רכש, וגם על המחירים התודעתיים של אובדן הלגיטימציה, על פגיעה עזה בלבנון היה ותקרה מלחמה, גם היא צריכה להילקח בחשבון, ולכן, אלא אם נידרדר למלחמה, אני חושב שישראל לא צריכה לרוץ למלחמה, אלא אם זאת תיקפה עליה. אני חושב שהשאלות האלה שעלו, אם ישראל צריכה לנצל את ההזדמנות וליצור מלחמה מלאה, מלחמה לא עושים על הדרך. צריך להיערך למלחמה כזאת, היא מלחמה רצינית, צריך להיערך במיגון ראוי, צריך להיערך בהגנה, צריך להיערך לכך שאנחנו מפתיעים את היריב במכה ראשונה. יש הרבה שיקולים שלא דוחפים את ישראל למלחמה בקרוב, אלא אם כן תיקפה עלינו באיזושהי צורה על ידי תוקפנות של חיזבאללה. כמובן שהאתגר הזה של החזרת הביטחון לתושבי הצפון הוא אתגר שעומד לפתחה של ישראל, וזה כאמור, אנחנו נראה איך הדברים יתפתחו. אני מניח שאנחנו נחזור לסוג של סטטוס קוו אנטה.
אבל בשביל זה כמובן צריך הרבה מאוד מאמץ, הרבה מאוד חשיבה מדינית, ובעיקר שיתופי פעולה, שכרגע אנחנו לא רואים את התוצאות שלהם. אז נשאיר את זה פתוח, כן? אנחנו במתח. מה לעשות? זה חלק מהמציאות של החיים שלנו.
והיא דינמית.
אין פה שום דבר שלא היה מוכר לנו, אבל כמובן המציאות עצמה היא זאת שמכתיבה את ההתפתחויות. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
תודה, ירון.